שלום לחבר הכנסת משה סעד, מפלגת הליכוד.
היי, שלום.
יואב אמר לי שאתם מכירים, עם מימה, שאשתך, למדה עם אשתו.
מכיר את, כן, זה אמרו לי, זה המפיק, אמר לי עכשיו, אתה מתראיין אצל זה, ויואב אמרתי לו, אני חושב שאנחנו חברים, כן.
הנה, אתם
חברים. אשתו, הכרתי אותו דרך תחייה אשתו, שהייתה חברה טובה של אשתי, בפסיכולוגיה בבר אילן.
שלום, שלום, משה.
והבנתי שהיא חיפאית רעייתך, אז יפה מאוד.
נכון, נווה שאנן.
יפה, סגרנו מעגל. נווה שאנן של נומי זה לא נווה שאנן של היום, אבל אנחנו נדבר על זה פעם אחרת. שאלה ראשונה, אתה יודע, התחלנו כך את ה... אתה איש שבילית את הרבה מאוד שנים כשאתה לבוש מדהים, לא משנה, שירתת את המדינה. כשהרמת את ה...
שירתתי כפרקליט, במדי פרקליט.
לא משנה, עדיין.
כן.
כשאתה הרמת את האצבע בעד אותו חוק טכני שמשאיר את אותם תורתם אמנותם וחרת על זה, קצת רעדה לך האצבע?
בוא נעשה סדר בדברים, וגם נגיד אמת. זה חוק שהוא לא מוסרי ולא ערכי. חוקרה אותה ממשלה ב-2022, ממשלה של גנץ, לפיד, ליברמן, המון אנשים שדיברו על מריצות, אוטובוסים, לגייס את החרדים, באמת 20 שנה דיברו, והתוצאה היא אפס, גיסו אפס. והם יצאו גם חוק לא מוסרי ולא ערכי, שלמעשה בתרבות הישראבלוף, משמר את העובדה שהחרדים לא התגייסו. אני את החוק הזה חושב שצריך לזרוק לפח השפעה של ההיסטוריה. אבל כדי לייצר חוק חדש, בזמן הקצוב שנותר לנו, אנחנו חייבים את הפלטפורמה הזה. לקחת את הפלטפורמה, לרוקן אותה מתוכן ולהשאיר, ולבנות שם משהו חדש.
אוקיי.
וגם במקביל הגשתי את חוק המשרת.
נכון.
שאומר, שירת קיבלת, לא שירת, לא קיבלת.
אתה יודע, אבל כמה פעמים, סליחה שאני קטעתי אותך, אתה יודע כמה פעמים שמענו על חוק המשרת בצורה כזו או אחרת?
אף אחד, לא, אני אדייק אותך. מעולם אף אחד לא הציע חוק הזה, ואני אסביר לך למה. מה הסיבה שהליכוד ומה שיש סיבה שהשמאל. היום מדינת ישראל בכל מחזור גיוס, פוטנציאל המתגייסים זה 150,000. שזה כמות אדירה. בפועל מתגייסים פחות מחצי. עכשיו, מי שלא מתגייס זה כולל ערבים, חרדים וסתם כאלו שלא בא להם, שבאזור 10,000. עכשיו, במדינת ישראל היום כולם מקבלים באופן שוויוני. מה זה אומר? חרדי שלא מתגייס מקבל 12,000 שקל לשנה תקציב ישיר, הוא יכול להתמודד בחיר למשתכן, הוא יקבל הנחה למעונות מלאה של 3,000 שקל, הנחה בארנונה. אבל אי נוח גם ערבי שלא שירת יום אחד, הוא ילמד בטכניון, הוא יקבל סבסוד ישיר מהמדינה של 50,000 שקל. מחר, עם הבת שלי שהיא קצינה בשלדק, הוא יעמוד איתה, בתור ללימודי רפואה, ויהיה לו אפילו תיעדוף. תיעדוף גם בשירות המדינה, תיעדוף במחיר למשתכן. זאת אומרת, ואת זה, אף אחד לא עשה כלום, לא שינה למה. הליכוד דאג לחרדים, השמאל דאג לערבים ולאלו שלא מתגייסים כי לא בא להם, אנרכיסטים, פסיפיסטים וכל השאר. והשאירו את אותם הבודדים שנושאים בנטל. ואנחנו הגענו למצב שמעולם לא היו מעטים כל כך, שנושאים בנטל עבור רבים כל כך, והנוקה הזאת היא קשה ממשום.
נכון, כואבת לנו כבר הכתף.
נכון, אני רואה את הילדים שלי, יש לי 5 ילדים ברוך השם, אבל 3 כבר בגילי שירות. אחת עכשיו מסיימת י"ב, וגם תשרת בעזרת השם. אבל 3 שמשרתים, אחד הוא גולנצ'יק לשעבר, השני שירונר לשעבר, והשלישית היא קצינה בשלדג, בפועל. ואני רואה את כמות הימי מילואים, זה בלתי נתפס, ושהם סיימו עכשיו, אחרי 4 חודשים בחניונס, השריונר, אז הם עשו גילו אצלנו בבית על האש, ואמרתי להם, אל תדאגו לקבע עוד פגישה, כי הצבא כבר יקבע לכם אותה. והם יקבלו אותו עוד צווים, אחרי 150 יום. ולכן אני אומר, אנחנו באירוע בראשיתי, הגיע זמן אמת, אבל זה כולל גם את הליכוד, גם את השמאל. ואני פניתי לראש הממשלה, שאלת אותי מיד שלי רעדה, פניתי אליו, לא חיכיתי לרגע אחרון שכולם שאלו אותי מה אתה מצביע לפני שבועיים, וכתבתי לו מכתב, אמרתי לו, תקשיב, החוק הזה לא מוסרי, לא ערכי, אני תומך ברציפות כי אני צריך פלטפורמה, והשינויים שצריכים להיות בחוק אחד, במקום מכסות לכמות מתגייסים, מכסות לכמות לומדים, במקום סנקציות על המוסדות שלא מעניינות את אף אחד, סנקציות אישיות למי שלא מתגייס. זאת הדרך היחידה לגייס, את זה אני מוביל יחד עם עוד חברי כנסת בליכוד.
Okay. מה שאתם תשנו את התיעדוף עכשיו לקבלה למשרדי ממשלה, לעיריות?
כן. היום, תבין את האבסורד, אני בא משירות הציבורי.
אני מכיר אותו טוב.
אני הייתי אמור לתעדף היום בן אדם שלא שרת בצבא, על פי בן אדם ששרת, זאת אומרת, יכול לבוא אל הקצין משלדג, סיכן את עצמו בשירות הצבאי, סיכן את עצמו כל שנה חודש מילואים, עכשיו זה גם יותר מחודש, ובא לי מישהו שלא עשה כלום למען המדינה. ושירות המדינה אמר לי, תתעדף אותו, סליחה, על מה ולמה? עכשיו אני אומר, ערבי, כמו חרדי, כמו פצפיסט.
לא, ערבי הוא לא כמו חרדי, כי הערבי לפחות בא אליך עם איזשהו תואר, החרדי אפילו לא בא, הוא מקבל על הבבעלה.
לא, כשהוא בא אליי למשפטים הוא בא עם תואר, הוא עשה תואר שאני סבסדתי לו כמדינה, אני, אותו דבר, שניהם באו אליי ללמוד משפטים, שניהם באו ללמוד משפטים, אחרי שלמדו תואר של משפטים, בדרך כלל באו להתמחות בשלב.
אוקיי, מה ראש הממשלה אמר לך?
אז לא, אנחנו כתבנו לו את הדבר הזה, ואז הם פנו אליי, ואז אני אמרתי, את הרציפות אני מצביע בעד, אמרתי, את הרציפות אני מצביע בעד, כי זה טכניקה, אני צריך פלטפורמה כדי לקיים דיון, ולאחר מכן לא נצביע בעד.
מתי זה הקריאה השנייה השלישית?
עכשיו, לא, זה לא יקרה מהר ובצדק. כי החוק הזה 75 שנה גרמו עוול. אי אפשר לתקן עוול של 75 שנה ב-75 שנה. היועמ"שית של הכנסת אמרה לנו ובצדק, על החוק הזה צריך לשבת מההתחלה, מבראשית. אך באירוע בראשית שצריך לדון בו לעומק.
אז כמה בבראשית עוד בדיוק?
נותנת היועמ"שית?
היועמ"שית של הכנסת לא נותנת, הלוח זמן הוא הפוך, היא אומרת תדונו בזה לעומק. עכשיו מה שקורה בפועל והציבור לא יודע, כי הוא גם לא מבין, הוא מבין רק סיסמאות.
מאכילים אותו בסיסמאות, אז הוא מבין סיסמאות.
ואנחנו חיים בעולם רדוד ושטחי. בפועל היום, מה שקורה היום, זה לא קרה מעולם.
כמה מחבריך הטובים למפלגה, אתה יודע, מוכיחים כמה הם רדודים ושטחיים.
אז זה עכשיו, אני לא מדבר מפלגות, לא מדבר פוליטיקה, אני חוזר לכובע כפרקליט. אני אומר, בג"ץ עכשיו ביטל לגמרי את הקצבאות החרדים היום. זאת אומרת, מיליארד ורבע לאותם אנשים שהם בגיל הפטור, הם לא מקבלים.
נו.
שזה לא, אני אומר, זה אירוע דרמטי. אז כרגע בפועל את הכסף כבר המדינה משכה מהם, המדינה לא נותנת להם את הכסף. אמור להיות פסיקה סופית של בג"ץ כנראה בתחילת שבוע הזה, שבסופו של הפסיקה הזאת תהיה המתווה שעליו התבסס החוק החדש. אבל צריך לעבור פה דרך וצריך ללמוד וגם צריך עוד משהו צריך לזכור. הצבא גם צריך להיות מוכן לקלוט אותם.
הצבא מוכן לקלוט אותם, אומרים את זה כולם. גם הצבא אומר שהוא יכול לקלוט עכשיו 3,000.
לא, הצבא קודם כל, בואו אותו נדייק. בדיון בבג"ץ, הצבא אמר שיכול לקלוט עד 3,000.
אוקיי.
עכשיו תבין, לא, במחזור גיוס יש 14,000. בכל מחזור. זאת אומרת, כרגע יש...
אז שאת השאר שלו הצבא לא יכול לקלוט, שיקלוט בדיוק, יש בתי חולים, חסר איפה להתנדב?
לא, בסדר. אז לכן כרגע התפקיד שלנו בוועדה, שתתכנס מיום שלישי בשעה 12, לדאוג שגם הצבא, גם המשטרה, גם כיבוי אש, כל הגופים, גם שירות אזרחי, גם שירות לאומי, כי מבחינתי אני אומר, לא כל אחד, okay. לא כל אחד מתאים לצבא.
בקיצור, אם אנחנו מקצרים את הדברים, אתה כאדם שיודע איך הדברים מתנהלים, כתבת לראש הממשלה שכך זה לא יכול להמשיך ולהתנהל, ביקשו ממך להצביע, או אתה אמרת, אוקיי, אנחנו נצביע טכנית בגלל שזו הדרך, אתה רוצה לקדם, אוקיי, רוצה לקדם משהו אחר, אבל בינתיים היועמ"שית אומרת, בואו קודם תתחילו לדון, זאת אומרת שאולי, אם עכשיו הבן שלי קצין, נשתחרר נניח עוד 3 שנים, אולי ילדיו ייהנו מהחוק שאתה עכשיו מבקש לקדם.
קודם כל אני לא חושב, אני חושב שהחוק שאני מקדם, חוק המשרת, אני חושב שההשפעה שלו תהיה הרבה יותר מהירה, כי פשוט הוא נוגע בכיס. בסוף, מה שהוציא את הנשים החרדיות עובדות יותר מנשים ישראליות ממוצעות. את יודעת למה? ברגע שנתניהו קיצץ את הקצבאות ילדים.
זה נתניהו או לפיד קיצץ את זה?
נתניהו קיצץ.
אז הוא כן עשה משהו טוב.
מ-800 שקל לילד, שתביני שאם יש לך 8,000-6,400 שקל נטו, ל-125 שקל לילד. אז נבנה זה פער דרמטי. אנשים חרדיות עובדות הם ב-88%. ברגע שחוק המשרת שלי יעבור, וקוטמו עליו כל חברי, מכל סיעות הבית הציוניות.
זה ראיתי.
עכשיו, ברגע שזה יעבור, אני אומר לך שבן אדם יעשה חשבון, שהוא לא מקבל, לא מעונות, לא הנחה בארנונה, לא סבסוד לימודים, לא מחיר למשתכן, ויגיד, שווה לי להתגייס לצבא.
ברשותך.
ובסוף הוא יהפוך להיות חלק מהחברה. אני אומר, השירות הצבאי, זה לא רק זה שעשית הצבא, אתה הופך להיות חלק מהחברה במדינת ישראל.
מה שאל תשכחו את התעדוף של ההשכלה גבוהה.
אוי, תעשה לי טובה, נו, זה בסדר, זה כבר גם שמענו, גם החברים שלך בעוצמה היהודית שמענו על השטחים.
לא מתקבלים פה לוחמים.
רגע, אני רוצה רק שנייה להתקדם, אפרופו צבא. אם אני מבינה נכון, גם זה יחד עם ראש הממשלה, ביקשת להכניס את גדעון סער חזרה לעניינים.
אמרתי, במציאות שנוצרה, ויש פה, במציאות שנוצרה, חייבים קודם כל כמה שיותר אחדות. לצערי, גנץ ערק השבוע, ערק השבוע בביצומה של מלחמה, שהוא אחראי לה, הוא לא רק הוא אחראי לה, הוא גם הוא חלק מהקונספציה שהביאה לנו את המלחמה הזאת, אנשים שחשבו לקנות שקט בכל מחיר, ולא קיבלנו, את המחיר שילמנו ולא קיבלנו שקט. והוא היה חלק מהממשלה הזאת שלפני שלושה חודשים הוא אמר שאם הכל טוב לא צריך לתקן, על הממשלה הזאת ב-13 לשלישי לפני שלושה חודשים, ופתאום הוא הורג באמצע הקרב. ואני שואל, זה בעיניי מעשה מביש, בזוי ולא ראוי, ולדעתי אני שואל את עצמי מה הסיבה, הוא יודע שאנחנו בעיצומה של הקרב, מי כמו הוא יודע, הוא יודע שאחדות זה החוסן של החיילים שלוחמים עכשיו, וההסבר היחיד שאני נותן, אולי לך יש הסבר אחר, זה פשוט מה שהשתנה במציאות, המלחמה המשיכה, זה המנדטים שלו שהוא הולך ופוחת, וכנראה זה גרם לו לרצות לעזוב את הממשלה, ולצערי זה קרה, ולכן קראתי לראש הממשלה להרחיב את השורות, להכניס את גדעון סער.
גם במחיר של לפטר את גלנט.
לא גם במחיר. גם במחיר של להרחיב שורות ולצרף אותו ולתת לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
איזה תפקיד משמעותי יכול לקבל?
בלי קשר להרחבת השורות, שזה דבר הנכון, אני חושב שגלנט בעצמו אומר שהוא לא, סופו שלו מצביע אי אמון בממשלה, וזה סופר לגיטימי, וזו דעתו, ואני מכבד אותה. אבל אני רוצה לימדו בחיים, שאם יש לך אמירה, אתה גם צריך לדעת לשלם עליה מחיר. אתה לא יכול להיות בתוך ממשלה, להצביע נגדה, ואחר כך להמשיך להיות בה. איפה הערכיות? איפה המוסריות?
אז אני רוצה...
אם אתה בעדה, תהיה עד הסוף. אם אתה לא, תישא את המחיר. זה לא חוכמה לתת ביקורת ולא לשלם מחיר. אתה מוביל את הצבא. אתה צריך להגיד אחריי. איפה אחריי? לא חוכמה להיות בממשלה הזאת, ואחר כך לבקר אותה.
למה?
תחליט איפה אתה.
זה לא סיפור של מדינה... וגם דרך אגב, כשאתה אומר, אם יש לך אמירה, אתה צריך לשלם עליה מחיר. למה לדוגמה אתה לא אומר את זה על ראש הממשלה? שכבר 17 שנה יש לו אמירות וגם מעשים בקשר למה שקורה בעזה?
קודם כל, אמרתי, לא רק לא אפשר על כולם, שנייה אחרי שוח הקרבות, חייבים להקים פה ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כולם, שמי שימנה אותה זה לא ראש הממשלה, זה נשיא בית משפט העליון, ואני כשהייתי רפרנט של כמה ועדות חקירה, ממלכתיות. אני יודע מה זה אומר, והמדינה חייבת לחקור ולדרוש ולבדוק היטב היטב את כולם.
היא צריכה להתחיל 10 שנים אחורה ולא בשביל לאוקטובר, איך הגענו לקונספציות שנטמעו בנו ונשברו כליל במלחמה.
ב-2006 וינוגרד אומר, מדינת ישראל, אומה שוחרת שלום, לא מוכנה לשלם מחיר, ולכן לא גובה מחיר מהחיזבאללה. עכשיו זה ב-2008. אני אומר, כולם אשמים, להזכיר לך שלפני שנתיים עשינו הסכם עם החיזבאללה, על הגז, כדי לקנות שקט.
זה יפה שאנחנו זוכרים רק דברים שמישהו אחר
עשה. אמרתי כולם, לא, תקשיבי, בוא ננסה כאילו להיות הגונים. אני אמרתי כולם אחראים. לא.
אתה גאה היום להיות חבר כנסת במדינת ישראל?
תקשיבי, אני, קודם כל, לייצג את עם ישראל, אין דבר יותר שיש לגאווה. לייצג את עם ישראל, ולהיות שם במקום שמייצג את החברה הישראלית, זה דבר נכון וחשוב, ואני נסה מהמקום שלי לראות איך אני יוצר חוסן.
מה עם הצפון? אתה בקשר איתם? נסעת לבקר משהו?
קודם כל כן, ואני בקשר גם שבעל כורחי, כאילו, אני אומר, אח שלי גם הוא בפיקוד צפון, וגם הוא גר בצפת. והמשפחה שלי במעלות, המשפחה שלי צפונית. ולכן אני גם מכיר את הצפון, וליבי באמת על מה שהם חווים ועל האירוע, אבל צריך להבין שפה מדובר באירוע מורכב, כי הצפון כרגע אנחנו יש לנו זירה בעזה, וצריך לסיים אותה, ועובדים כאילו קשה ומנצחים בעזה, וממקביל הצבא כל הזמן עובד, הציבור לא תמיד יודע, וטוב קשה כך שהוא לא יודע, הצבא עובד בהכנה, גם באימונים וגם בהכנת השטח והתת קרקע, למלחמה, כי בצפון תהיה פה מלחמה קשה, מורכבת. המשפחה של אשתי גרה בחיפה, אני זוכר את מלחמת לבנון השנייה, שמה היה בחיפה.
נכון.
וזה לא דומה, הציבור צריך לדעת, זה לא דומה.
אוקיי. אתה סומך על הדרג המדיני שינהל את זה כמו שצריך?
אני סומך קודם כל על הדרג הצבאי, שבאמת תוכיח אחרי הכשל הנוראי של השישי, הכשל המודיעיני הנוראי והמבצעי של השביעי, אני חושב שהצבא הוכיח את יכולותיו, אני סומך עליו לחלוטין, אני סומך על הדרג המדיני, ובאמת פה השאלה החשובה היא שאלת העיתוי, וצריך לעשות את זה מהשכל, לבחור את נקודת הזמן המדויקת, שצהל הכי מוכן, וכן, זו מלחמה מורכבת, לא פשוטה, הרבה יותר מהזירה הזאת.
אוקיי. חבר כנסת משה סעד, המפלגת הליכוד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה ושבת שלום לכם.
תגיד, אבל אני חייבת לשאול אותך, קודם שאלתי אותך...
בבית, לתחייה.
רגע, קודם שאלתי אותך אם אתה גאה להיות חבר כנסת, אמרת שאתה גאה לייצג ציבור, וזה הכל... זה באמת טוב ויפה, אני גם יכולה להבין את התחושה. אבל כשיושב העם בציון ורואה באמת את הציוצים של כמה מחבריך, שלא לומר הטיפשות של כמה מחבריך, או לא טיפשות, חוסר הידע של כמה מחבריך האחרים, זה לא עושה לך קצת בושה?
אמרתי. אני לא בחרתי להגיע לפוליטיקה. זאת אומרת, אני הייתי בפרקליטות וחשבתי להמשיך שם, והייתי בכיר, וזה היה לי המקום הכי טוב והכי... שנכון לי לייצג את עם ישראל. רצה הגורל, נאבקתי על הסיפור של אום אל-חיראן, על בדואי שעשו לו עוול, אלשך ושי ניצן שעשו לו עוול וקראו לו מפגע, ולכן זכרונו לברכה, והתגלגלתי לפוליטיקה. אני שומע את הדברים שאת אומרת, אני רואה את הטוב, אתמול ישבתי שעתיים עם משפחה שכולה, בן שלו, אבא של הבן שלו מסיירת גבעתי, שנפל, והוא יושב איתו ואתה שואל, והוא בא אליך כדי לחשוב איך אפשר לחזק את רוח האחדות בעם. זה הדברים הטובים שאתה...
העם הוא עם נפלא. ההנהגה היא נוראית. העם כעם הוא נהדר.
אני חושב שההנהגה היא בסוף, באמת, באמת של זה, לא נהיה סיסמטים, זה תמונת מראה של החברה. ויש דברים נפלאים, כמו שיש בחברה, ויש אולי שהם לפעמים קצת פחות נפלאים, גם בחברה שלנו, צריך להגיד את האמת. ולכן אני אומר, אבל אם רק נחשוב על החיילים שלנו...
אנחנו חושבים, החיילים שלנו זה הילדים שלנו, מספיק עם הסיסמאות האלה, זה אנחנו וזה הבעלים שלנו, וזה הילדים שלנו עכשיו שם.
אני יודע, הילדים שלי שלו...
נו, אז אתה יודע, החיילים זה הילדים שלנו. ומגיע להם יותר, זה מה שאני אומרת.
אני אומר, אם נחשוב עליהם, ונחשוב מה נותן להם את החוסן, ואיך אנחנו, כל אחד יוצר עוד טיפה כדי לייצר אחדות, גם בשיח שלו, ואיך יותר לייצר את האחדות, אני חושב שניתן חוסן לחיילים, וזה מה שצריך לעשות.
חבר הכנסת משה סעד, מפלגת הליכוד, הרבה תודה לך על הדברים, שבת שלום, וכמובן
שבת שלום.
שהילדים יחזרו הביתה, גם מהמילואים, וגם כמובן הקצינה שלך.